טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ספר חדש שנקרא דור הוואי כאילו אין מחר. כתבו אותו פרופסור עוז אלמוג, תמר אלמוג, שלום.
שלום.
לכם, מה שלומכם?
מצוין.
תודה רבה.
אז בעצם עוז, אתה חוקר כבר הרבה שנים את הישראלי, את התרבות הפופולרית כאן, כתבת הרבה מאוד ספרים בנושא הזה, ואת מומחית ללמידה והדרכה של צעירים, נכון?
כן.
כן? מה זה אומר?
באוניברסיטת חיפה. זה אומר איך הם לומדים, איך הם מתלמדים, איך הם עובדים, איך כל מה שקשור בתרבות הצעירה.
אז אנחנו מדברים על דור שנולד בשנות ה-80 וגדל בשנות ה-90 ונכנס לתוך המילניום, והיום כאנשים בני 30 פלוס כזה.
לא, בני, הם מילידי 1980-1995. לצעירים בשנות ה-20 וראשית ה-30.
ראשית ה-30 שלהם.
כן. למעשה הם סיימו מחזור שלם של יציאה מצבא, למידה, כניסה לתעסוקה, והבוגרים יותר כבר נכנסים לעולם של זוגיות וילדים.
מה מאפיין את הדור הזה?
כל דור יש לו ייחוד. אין דור שאין לו ייחוד. אבל הדור הזה הוא דור עם DNA תרבותי שונה לחלוטין. זה מחקר מטלטל. משום שהדור הזה הוא קודם כל נולד לעידן הדיגיטלי. מילדות. הוא קיבל את הסלולרי, את הזוכר, את המנגו. זאת אומרת, כבר בתור ילדים. הוא נכנס ל-PC. האנשים האלה תקתקו, אפילו רשת חברתית, הפייסבוק, הם התחילו מ-ICQ. זה דור שגדל בחוויה של הורים שעוטפים אותם באהבה. זה דור בעידן פוסט-תמים.
זה דור בעידן מאוד מאוד צרכני, וגם בגלל הנושא הדיגיטלי הם גם מאוד גלובליים, כי האינטרנט כבר חושף אותנו לחוויות מכל רחבי העולם. אז אנחנו רואים תרבויות, חוויות מעצבות שהן שונות לחלוטין מחוויות של דורות קודמים, וזה משפיע על כל המי הם, כל המעצבים.
אז בואו נדבר באמת על ההשפעה, על האפקט הזה של, של, של הכניסה הזאת, או בעצם הזינוק הזה לחיים אל תוך עולם טכנולוגי רב ערוצי, תקשורתי, אוטוסטרדת מידע, שונה לחלוטין מהדור שבא, מהדורות שקדמו לו.
ברגע יש לנו כולנו סמארטפון בכיס, וזה כמובן הופך את כולנו לאיזשהו סוג של מכורים.
כן.
אבל הם מכורים יותר בגלל שהם באמת גדלו לתוך זה, הם לא מכירים תרבות שהיא אחרת. הם גם ברגע שיש לך את הסלולרי, אז יש לך את האפשרות לחבר טלפוני כל הזמן. הם הרבה יותר תלותיים, כי אפשר להתייעץ עם חברים, שיש לזה המון היבטים נהדרים, כי זה שיתופיות. אבל גם אתה לא חייב לקבל החלטה לבד, כי תמיד יש לך עם מי להתייעץ. הם גם מאוד מאוד תלויים בחברים.
חוכמת ההמונים בעצם היא חלק מה-DNA שלהם.
לגמרי. יש, תראה, הדור הזה הופך את כל המערכות החברתיות. זה מחקר מטלטל, מכיוון ש... ובעצם אנחנו מספקים פה מדריך שהוא מדריך כיס לכל מי שהוא מורה, הוא מפקד, הוא מעסיק. אני אתן לך שתי דוגמאות משמעות. קודם כל, זה דור שמאחר להתבגר. אז אתה מקבל בגיל 20 אנשים שהם טינג'ר, אומרים שה-30 של פעם זה ה-20 של היום. אחר כך זה דור שמגדיר את כל נושא העבודה במונחים אחרים. אנחנו, כן, נכנסנו לעבודה, זה היה הזהות שלנו.
כן.
מי אתה, זה מי אתה עובד. אצלם זה לא ככה. עבודה היא מכשיר בשביל בעצם לבלות. זה דור שקודם כל שם את הבילויים במרכז. לכן,
כלומר, הסמל הוא באמת ככה מגרש המשחקים במערכות של גוגל, למשל, וכל הדבר הזה.
גם הם מצפים שבעבודה יהיה הרבה משחק, אבל יש להם גם את הביטוי, יש לי גם חיים. זאת אומרת, אני לא יכול להיות שקוע בעבודה. מצד שני, התנאים היום במקומות עבודה הלכו וחמירו.
עד כמה אנחנו מדברים באמת על דור, עד כמה העניין הזה שאתם כותבים עליו מאפיין ישראלים, או שבעצם במקרה הזה הם מאוד מאוד דומים למה שקורה במדינות
אחרות? מאוד מאוד דומים. אנחנו, המחקר הוא מחקר של 3 שנים, ובעצם הוא לקח הרבה זמן, לא רק בגלל שמדובר בדור, זה 800,000 נפש. בוא נגיד, אנחנו מתמקדים בחילונים. אלא מכיוון שיש מחקרים בכל העולם, זה הדור הגלובלי ביותר. זה דור הישראלי דומה לאיטלקי ולצרפתי ולאמריקאי. הם הדור הראשון שמתחיל בעצם את המגמה הגלובלית. עדיין יש את הלוקליות הישראלית, אבל זה בכל
זאת... בוא נדבר על העניין הרגשי. איפה, לאן מתעלות הרגשות במקרה הזה. כמה הם, כן, הם מדברים על זה שזה דור יותר מנוכר, וזה דור שמעדיף לדבר בסמארטפון מאשר להיפגש בכלל.
זה דור שהוא יותר ממוקד בעצמו, יותר חי בבועה, גם הבועה הדיגיטלית, אבל גם בבועה של עצמו. זאת אומרת, הוא פחות חשוף, פחות מודע למה שקורה מסביבו, ואנחנו רואים את זה בהמון דברים. זה פחות חוסר רגישות למה שקורה בסביבתו, הוא פחות יודע, נגיד, אם הוא מפריע או לא מפריע בשיחת טלפון קולנית למי שלידו. אנחנו רואים את זה בצורת ישיבה, נגיד. זאת אומרת, כל הנושא בכלל של פרטיות ופומביות היא שונה לחלוטין.
אבל יש משהו, תראה, הסיפור הוא מורכב. אתה לא יכול לומר, אני אתן לך דוגמה, הם דווקא מאוד חברותיים. זה דור שחי בלהקות, להקות אורבניות. אנחנו עברנו לתל אביב בשביל להיות קרוב לצירים. תל אביב, אגב, היא מאוד מיוחדת מבחינת דור הוואי. זה הריכוז מבחינת שיעור אוכלוסייה הוא הגדול ביותר בעולם. הם, זה דור שחי את הפייסבוק, הם משתפים, זה דור ששתפנים. זה דור שגדל על עולם הפסיכולוגיסטי, הם יודעים להביע רגשות. אגב, זה חלום לעשות מחקר איתם. הם מספרים לך את הכל.
הם מספרים הכל, גם כותבים הכל, בבלוגים,
בפייסבוק. הספר פתוח, אז יש בהם גם, יש בהם את הפתיחות הזאת, הם גם דור יותר יוניסקסי. יש לנו פרק שלם שעוסק בחיבור הטוב ביותר, הריכוך בין המגדרים, לכן גם מקבלים יותר את כל הנושא של הלהט"בים. יש לנו פרק שלם שעוסק בזה, למעשה הדיכוטומיה הזאת המגדרית מתשתש אצלם. זה יתרון גדול.
אבל מה לגבי פוליטיקה, למשל? או לאומיות?
אז זהו, שהסובלנות מתגלה בכל מיני דברים, ומה שאנחנו רואים מבחינה פוליטית זה שהם פחות גם קוהרנטיים. זאת אומרת, הם תופסים כל מצב לגופו. הם יכולים להיות מאוד קיצוניים בגישה אחת, אבל מאוד פתוחים בדברים אחרים. זאת אומרת, הם יכולים להגיד אמירה מאוד קשה כמו מוות לערבים, אבל כן להיות מוכנים להחזיר שטחים. אז אתה רואה משהו שהוא פחות מסודר, לוגית, שדבר מוביל את דבר. יותר רגשי בהקשרים.
אגב, בזה הם שונים מהמוייניקים בארצות הברית ואירופה, מכיוון שאצלנו יש נטייה של מרכז ימין, אם כי זה לא הימין המסורתי, הם לא, ארץ ישראל זה לא הדבר הכי חשוב, אבל יש להם גישה מאוד 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 אחרת, מכיוון שהם חוו טראומות. זה דור שגדל על פיגועים, זה דור שראה את הפיגועים בריל טיים, ולכן הגישה הכללית שמבחינת הנטייה הפוליטית זה מרכז ימינה, בניגוד לארצות הברית ואירופה שהם הרבה יותר שמאל.
אבל אולי יש פה משהו קצת אופטימי בכיוון העולמי, בגלל שהם כל כך מרוכזים בעצמם ובחיים הפרטיים שלהם, אולי זה הדור שיביא את השלום, ופחות חשוב הדברים הגדולים, באמת? ויותר
למרות
חשוב
למרות שכותרת המשנה שלכם כאילו אין מחר. מה זה חשוב?
בגלל
מה זה חשוב מה יקרה מחר?
נכון, בדיוק. כי יש חרדות, יש תחושה, אגב, כאילו אין מחר בגלל שהם לא חוסכים, אבל גם התחושה שהם לא יודעים מה יהיה מחר. אבל אנחנו, בתור סוף, הם עצמם לא מסתכלים על המחר, הם חיים את ההווה, אבל אנחנו יכולים להגיד שבסופו של דבר, דווקא באופן פרדוקסלי, בגלל המיקוד העצמי, בגלל ההדוניזם, יש להם סיכוי, לא רק, אנחנו צריכים שאצל בעולם המוסלמי יצמחו וייניקים. שיצמחו וייניקים בעולם המוסלמי, אנחנו נהיה מסודרים, כולנו.
אז זה הספר המאוד מעניין שלכם, תמר אלמוג ועוז אלמוג, שמדבר על הדור הזה, שאנחנו מנסים לפצח אותו כל הזמן ולהבין בעצם מה עובר בנפשו. הספר הזה מספק הרבה מאוד תשובות, אני מאוד מודה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה.